אנחנו פרשת תולדות. אלה תולדות יצחק, בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. לפני רגע אתה אומר, אלה תולדות יצחק, בן אברהם. ואחרי זה אתה אומר, אברהם הוליד את יצחק. זה נראה קצת מיותר, נכון? מהרי שאתה כבר יודע שהוא הוליד את יצחק. אז למה הוא כותב עוד פעם? זה בסדר או לא?
חשוב.
יש שם איזה רעיון. בוא נראה, רש"י מעריך בדבר הזה. אלה תולדות יצחק, יעקב ועשיו האמורים בפרשה. גם צריך לדעת. החיים מורכבים, אני לא יודע אם שמעתם על זה. כן? איפה שמעתם על
זה? חיינו,
חיינו. חיים, תגיד. חיים או חיינו?
חיים מורכבים,
חיינו
את החיים המורכבים.
למה קוראים מורכבים? זה מעשה מרכבה. אסור לדרוש מעשה מרכבה. אבל לא דרשה, דבר פשוט. החיים של יצחק הם לא פשוטים. יש לו שני בנים. אחד מתוק מדבש. השני מר מילנה. איך מסתדרים במצב כזה? צריך להיות שזה יצחק. לא כל אחד יכול להסתדר במצב כזה. אתמול פגשתי יהודי אחד, יהודי יקר. הוא אומר, תשמע, הוא כל כך מרוצה מהמשפחה שלו. פעם שעה שאני שומע דבר כזה שהכל בסדר. כן, אבל הוא אומר לי, יש לי בעיה. מה הבעיה שם? יש לי בן אחד שפרק עול. ואני לא יכול, לא יכול כבר. אני לא מדבר איתו, אני כועס עליו. אני. וואי, וואי, וואי. מה אני אגיד לו? אמרתי לו מה שאומר כאן. חיים מורכבים, חיים במחשב את הכל פשוט. צריך ללמוד מיצחק, איך מנהלים דבר מורכב ולא דבר פשוט. אמרתי לו מה שהרב קוק היה אומר, נהג להגיד לך, צדיק לברכה, שאם יש בן שהוא עם איזושהי סיבה פורק עול, אל תתנתק ממנו. האדם הזה התנתק מהבן שלו, לא רוצה לשמוע ולא רוצה לדבר איתו. אז הוא אומר, אל תתנתק ממנו. אתה אבא שלו, תרצה או לא תרצה, תמיד תשמור קשר. אל תלך נגדו, אלא תזרום איתו. דרך אגב, זה כלל גדול בחיים. לזרום עם מישהו שאתה לא מסכים איתו, הכוונה היא לא להסכים איתו מבחינת מה שהוא עושה או מה שהוא הוגה, מה שהוא... לדעת שהוא חלק ממך. זה הערבות ההדדית של עם ישראל. גם במשפחה, גם בפוליטיקה, גם בכל דבר. לא התנתק. פירוד זה הדבר טוב. אז זה יצחק. יצחק שהוא כל הזמן צוחק, צוחק, מבסוט. עם שני ילדים כאלה. יכול להיות? בוא נלמד. נראה. אברהם הוליד את יצחק. לאחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק. זה מה שחז"ל אומרים במסכת ראש השנה, שלפעמים אין מזל לבן אדם. זה משנה מקום, משנה שם. גם משנה את המצב שלהם. מאיפה לומדים? מאברהם ושרה. אברהם לא הוליד את... יצחק. אברהם, כמו שרש"י אומר כאן, הוסיף את האות ה', הוליד את יצחק. שרי לא הולידה. שרה כן הולידה. מוסיפים אות. אני לא מבין את זה, אבל ככה זה... האותיות זה לא דבר טכני, זה דבר הרבה יותר עמוק. מוסיף ה'. אחר שקרא הקדוש ברוך הוא שמו אברהם, אחר כך הוליד את יצחק. דבר אחר, על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם. וכך לומר, אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו לצני הדור. אומרים, אבימלך נתעברה שרה, היא הייתה אצל, לא התעברה כל הזמן. פתאום היא שעתה אצל אבימלך וחזרה מעוברת לכאורה. שרי כמה שנים שעתה עם אברהם ולא נתעברה ממנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צריך קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. וידעו הכל, אברהם הוליד את יצחק. אי אפשר לטעות. רואים את הפרצוף של, של הסבא, של האבא, סליחה. היה לו פנים דומות כל כך לאבא שלו. וזה שכתב כאן יצחק בן אברהם היה. שהרי עדות יש באברהם הוליד את יצחק. ראו על, ה, על הבן את הפנים של אברהם אבינו. מהשכפול שלו. גם היום, רק תינוק, למי הוא דומה? למי הוא דומה? למי הוא דומה? לא, האימהות, האימהות, כולם, הוא דומה לזה. אז האחת, מי זה האחרונה שילדה? כן, יש לי, הקלה שלי. ילדה אנחנו אמרתי לה, שאלתי אותה, לפני חודשיים בערך ילדה. אמרתי לה, למי הוא דומה? אני אמרתי, הוא דומה לאבא שלו. לא, 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 הוא דומה. הוא לא דומה עדיין, שהוא יגדל, נראה אם הוא דומה. חכמה. אבל אצל יצחק ראו מיד, זה אברהם. זה העתק של אברהם, השכפול של אברהם.
בעצם ישמעאל, לא הבן של אברהם, הבן של אברהם.
נכון. זה בדיוק מה שרש"י אומר, לכן קוראים לו ישמעאל, לכן הוא ישמעאל.
למה? למה לא,
אבל הוא לא מכיר את ישמעאל.
אני מכיר, אבל אתה אומר בגלל ככה ההתנהגות שלו.
כן, אברהם זה היה מדרגה של, הוא לא היה אב המון גויים עדיין. העניין של אברהם זה אב המון גויים, אז הוא לא היה כזה. גדול, כללי. היה כללי, רק אדם כללי שקרא אברהם, אב המון גויים, הוליד את יצחק. או לא. שניות, רבותיי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו בפרק ח', נכון? אמרנו שיום הכיפורים אסור באכילה. עכשיו השאלה, מהו גדר של אכילה? האם פירור זה גם אכילה? מה המינימום של האכילה שאדם מתחייב? אז זה אם הוא אוכל ביום הכיפור. האוכל ככותבת הגסה, כמוה הוא כגרעינתה. והשוטה מלוא לוגמיו חייב. מה זה כותבת? אומר הרב קהתי, כשיעור תמרה גדולה, זה נקרא כותבת. יש כל מיני תמרים. למשל, התמרים שגל מביא לנו זה קטנים, זה לא גדולים, לא יודע איפה, כמו ג'ולות, כאלה. אבל תמרים, איך קוראים לה, אתה...
מג'ולי.
מג'ולי גדול כבר. זה כבר...
לא מה שאנחנו קונים.
אה?
לא מה שאנחנו קונים.
למה?
מה שהכי טוב מוכרים כל החול.
כן? אתה מומחה לתמרים?
לא, אבל עבדתי בזה.
לא, אמרת, אתה מוכר, איפה עבדת?
בקיבוץ
אמה. על יד ים המלח?
כן.
בגדידה? וואי, זה עבודה רצינית. כן, גדולים. היום, בכלל, היום מדינת ישראל נהפכה אחת המדינות הגדולות, מייצאות תמרים לכל העולם. ממש. ממש מעניין. הולך לאורך כל הביקה, כל הערבה, כל עמק הירדן. מלא תמרים. מלא. אני סיפר, ביתי גרה ב... אחת הבנות גרה בגיטית, זה יישוב ב... על יד ביקת הירדן, שם לא יש שום מקום. אז אני רואה על הפרוכת של בית הכנסת, בכלל לא שמתי לב מה זה. אבל הפרוכת הזאת, שרקמו אותה וכל זה, עשו שם דקלים ותמרים וכל זה. ראי, מה קרה? קרה פתאום כל... תמיד עושים שבעת המינים, כאן עשו תמרים. פגשתי יהודי, אחד אומר, שאלו, מה אתה רוצה? אני מגדל תמרים. כאן מגדלים תמרים, יש להם, גרים קצת על הר למעלה יותר, אבל הם גרים, אני עזוב. מאות דונמים של תמרים. אתה אומר, שמה זה ככותבת, והמג'לי לא ככותבת. טוב, בכל זאת, אבל איך קוראים להם? גודר?
גדיד.
גדיד, גדיד. קנה בך עכשיו. שווה גאה בך. כמוה כגרעין, אתה כפי שהיא עם גרעינה. כי אם אתה מוצאים את הגרעין, אז זה כבר לא השיעור. היא פחות מעט מכביצה, ויותר מכזית. יש ביצה, יש כזית, וזה באמצע בה. והשוטה ביום הכיפורים מלוא לוגמיו, מלוא חלל פיו. כמובן בגמרא, כל שאילו יסלק את המשקה בפיו לצד אחד, יהיה אותו הצד בולט ונראה כמלוא לוגמיו, ושיעור זה באדם בינוני הוא פחות מרביעית. זה תלוי בגודל האדם, כמובן. אז הוא חייב במזיד קראת, אבל לכן השיעור הזה הוא לפי כל אדם. אדם גדול, אז השיעור יותר גדול, אדם קטן. חייב במזיד קראת ובשוגג קורבן חטאת. וקראת זה עונש חמור ביותר. לכן תשימו לב, רוב היהודים שמים ביום כיפור. גם אלה שהם לא מצירים מעצמם שהם דתיים, הם גם אומרים, יום כיפור זה יום כיפור, אני לא אוכל. הייתה בקיבוץ שלי, בת כזה נפטרה, זכרונה לברכה. אז סליחה שאני אומר, כל אחד כמעט אומר, זכרונה לברכה. התבגרתי, אז בדרך כמה פרשו. כל פעם התגעתה לפניי, לא, אני ביום כיפור צמה. אני ביום כיפור, למרות שלא הייתה אישה דתייה, אני ביום כיפור, לא רק כי... רוב העם צם ביום כיפור. למה הם למדו את המשנה כאן? קראת! מי רוצה קראת? חס ושלום. זה בא כזה טבעי. כל מצווה שישראל מסרו את נפשם אליה, שמרו לו כל... זה מסירות נפש עצום. חייב במזיד קראת ובשוגג קורבן חטאת. הטעמם של השיעורים הללו, לפי שביום הכיפורים לא כתוב לשון אכילה, לשון עינוי. כל נפש אשר תאונה בעצם היום הזה נחרטה. ידוע ברור לחכמים שכל שאינו אוכל ככותבת הגסה, אין דעתו מתיישבת אליו ואינו יוצא מכלל עינוי. אבל אכילה כשהוא כותבת, אף על פי שאינו משיבת המינים, לכאורה, כי זה דבש, אבל יש אומרים שתמרים זה גם דבש. מכל מקום יושבת היא דעת המתענה, ולכך חייב עליה, דרך אגב, אני מרגיש את זה ממש, למה? אני מאוד מתוק. כל כך מתוק, שלפעמים המתיקות הזאת עולה ויורדת. ו... כשאני, המתיקות מאוד יורדת, אז אני צריך לקחת משהו, להעלות את המתיקות. הדבר שמעלה מיד את המתיקות זה התמר. מעניין. למה למדתי את המשנה? בלי שאני אלמד, אני... אני יודע, זה כמו סוכריה מתוקה, משהו כזה. מה שמעלה את ה... את הסוכר ממנה. ממש, הכי נדוע. בעלי המשנה. בשתייה של מלוא לגמר, אף על פי שאצל אדם מיליוני הוא פחות מרבית, מכל מקום יש קישור כדי ליישב דעתו של המתענה גם כן. ולכן השותה מלוא לגמר חייב. כל האוכלים מצטרפים לכותבת, וכל המשקים מצטרפים למלוא לגמר. אם אכל ממאכל אחד פחות מכותבת, ומאכל אחר פחות מכותבת, מצטרף. למרות שזה שני מאכלים. אבל עם שניהם יחד היה כשהוא כותב. כל שלוש שעה בין אכילה ראשונה השנייה יותר מכדי אכילת פרט, דהיינו שלוש ביצים, הרי הוא חייב. וכל המשקים מצטרפים ללוגמיו, שאם שתה במשקה אחד פחות מללוגמיו, ומשקה אחר פחות מללוגמיו, אבל שניהם יחד הוא מללוגמיו. יש מתחילת השתייה הראשונה עד סוף שתייה האחרונה, כדי שתיית רביעית, הרי מצטרפים לחייבו כרת או קורבן. האוכל ושותה אין מצטרפים, אכל כחצי כותבת ושותה כחצי חציו של מול לגמר, טוב, שתייה ואכילה לא מצטרפים, אין האכילה ושתייה מצטרפות והוא פטור. לפי שאין דעתו מתיישבת בכך. עכשיו העניין כאן זה התיישבות הדעת. האדם מתיישב בדעתו על ידי שתייה ועל ידי אכילה מינימלית, כן. אורו של משיח. תקריא לי את ספר הלבן, מזכיר לי את הגזירות של הבריטים. הטילו עלינו. אנחנו בדף 198. רב אמנון הסבא. אמרנו, מה זה מין איזה שטותא, שיש חכמים כאלה, שאפילו בדברים של שטויות, הם רואים את זה אורו של משיח. זה הרעיון שם. ותאורי לב שיש להם לב מבין, לב שומע, אבל טהרה, טהרת רוח, טהרת חוכמה, טהרת נשמה, ותאורי לב היודעים רז, סוד, הם יודעים סוד. דרך אגב, רז בגימטריה זה 207. ואור בגימטריה זה 207. זאת אומרת, מי שהוא עוסק ברבי תורה, הוא צריך להיות מואר ומאיר. אבל אם הוא מקבל גדול, הוא עצבני, כעסן, או משהו כזה, הוא לא מאיר, הוא לא מואר ולא מאיר. אתה רוצה לעסוק בקבלה, מה אתה צריך לעשות? נפש שלך.
קודם כל
להירגע. קודם כל להירגע. לא פעם אני רואה אנשים כאלה שעוסקים ברוחניות, במיסטיקה, דברים כאלה, מזבנים מאוד. למה? כי הם זקוקים משקט נפשי. ומישהו מפריע להם. וכשאדם מפריע למישהו, הוא מתפרץ. אני מייחד יחודים, אתה זה, יכול לקרוא דבר כזה. הוא מייחד ייחודים, הוא כל כולו כעס. יכול לקרוא. זה מה שהוא אומר, רזה, רז, זה אור, אור זה טוב. אז אם הוא לא טוב, איך הוא יכול לייחד ייחודים? בכלל, הוא אאוט גמור. שהוא אומר כאן. רזה זה סוד. דמילה דשטותא. ואיך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמה. הדברי השטות מאירים את אור החוכמה. חוכמה, הכוונה חוכמה אלוקית. בזוהר נזכר שמו של רב אמנונה. הוא כנראה, אמנונה יש דג אמנון. כנראה היה אוכל כל הזמן דגי אמנון. בכנרת יש אמנונים, לא? איפה מגדלים אמנונים?
בכנרת? עכשיו
בבריכות. לא, בכנרת אין? לא, לא יודע. לא בכנרת.
לא יש אפשר להדיד שם.
יכול, קראו לו אמנונה. בגמרא הוא לא נמצא כל כך הרבה. הוא תופס מקום גדול בזוהר הקדוש. וממנו הרבה דברים נוראים. רב אמנונה הוא מסוג החכמים שידעו להבין את הגדלות שבשטות. את סוד של מילה דשטותה. יש פסוק בקהלת, יקר מחוכמה, מכבוד, שכלות מעט. מה הכוונה? לא כל כך מובן. החכם הוא מכובד. כן, חוכמה היא כבוד. אבל יש דבר עוד יותר מחוכמה וכבוד. אבל יש יקר מחוכמה וכבוד, מעט שכלות. טיפשות. שכלות זה טיפשות. זה טיפשות, לא נורא. זה להבין את הגדלות שיש בשכלות. גם בטיפשות יש גדלות. למה? צריך דווקא לראות במקומות הנמוכים את החוכמה. לראות במקומות הגבוהים. נס וטבע אם זה דבר פשוט, יכול הנס הוא מריבונו של עולם שמראה תחבולות נפלאות, מפעיל לעשות וכו'. אך הדברים פשוטים וחילוניים הם גם כן מריבונו של עולם. מה אתה אומר? הוא לא דתי בכלל, זה גם ריבונו של עולם. כל מריבונו של עולם, אין עוד מלבדו. ואין לי. אם מסתכלים על הדברים באופן פרטי, אז הכל מבולבל, תחתוני, אז יש בהם רק מה שרואים בחיצוניות. אבל כאן מביטים מבחינה אלוקית של אין עוד מלבדו. גם בדברים החיצוניים אתה רואה את הפנימיות. מי שם עושה רעש בחוץ? יש כאלה שזה מרגיז אותם, יש כאלה שמחיה אותם. אתמול היה פקק כזה מחברון עד ירושלים כמעט. מה זה ענק? היו כאלה שהתלוננו. אני בכל זאת הייתי מבסוט. מתי ראתה חברון כל כך הרבה מכוניות, כל כך הרבה אנשים? גם בירושלים יש פקקים לפעמים. בתל אביב לא, נכון? פקקים זה טוב או לא? תלוי. אז זה מה שהוא אומר, אפילו הדברים האלה הוא רואה את אורו של משיח. גם בדברים כאלה שנראים על פניהם. ריבונו של עולם יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. חז"ל אומרים, כשם שכינוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מן הצדיקים, כך הוא עולה מן הרשעים אפילו. וואי, וואי, וואי. איזה דברים נפלאים. אבל הרשעים הם הפך ריבונו של עולם. אין זה מובן. איך אפשר להבין את זה? אבל אלו הם דברי חז"ל במדרש, שכילוסו של מקום ושבחו של מקום יתגלה בצדיקים. אין זה חידוש גדול. אבל שיתגלה בשמיים בעולם המלאכים, זה פשיטה, לא שייך. אין זה חידוש. אבל חז"ל אומרים, כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מהתחתונים, מהתאומות, מישהו היה כאן בתאומות פעם? איפה, באיפה יש שם מתאום? אצלכם, אין לך.
מתאום, 800 מטר.
יחסית זה נמוך. מהתאומות, מהיחידות, איך אומרים, מהזבל. ממעמקים, אין דברים צריכים להתגלות דווקא מהגיהנום. אדירי עולם, אדירי מחשבה, מודיעים לנו שבאחרית הימים, בסוף הימים, כילוסו של ריבונו של עולם יעלה דווקא מן הגיהנום. ישמח השם במעשיו, בתוך הגיהנום, מקום נפלא ועליוני, בשביל הקדוש ברוך הוא. זה דבר והיפוכו, אנחנו לא מבינים את זה. למה? כי אנחנו לא כאלה עליונים. כמו שהאדם יותר גדול באישיות שלו, בתורה שלו, בהבנה שלו, הוא רואה, כל דבר הוא רואה את העניין האלוקי. ודווקא בדברים הנמוכים ביותר, במדרגה יותר גבוהה. ריבונו של עולם הוא בא לגן עדן, אבל הוא בא לגיהנום. וואי, 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 וואי. גם זה וגם זה. הוא בא לטוב, והוא בא לרע. אנחנו אומרים, בורא את הכל, אבל בפסוק כתוב בורא רע. הוא בא לאור, הוא בא לחושך. הוא בא לחוכמה, הוא בא לשטות. החילוק הזה קיים רק מצידנו. אבל מצד ריבונו של עולם, זה הכל לטובה. מצד דרך האלוקי המקיף את הכל, אין חילוק. הוא מקיף את הנס ואת הטבע. מקיף יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. בתפילה אנחנו רואים את הכל, זה כמו שציינו. פסוק בישעיהו כתוב, הוא בורא רע. הוא בורא רע. ובשבילנו יש המתקה, החז"ל אמרו, אם נגיד בורא רע, לא כולם יבינו למה הכוונה. אז הוא טוב, נגיד הכל, זה כולל את הכל. בורא רע אינו נעים. יש סוגי תיאולוגיה כגון באמונות הפרסים עם שני אלוהים. הטוב והרע, אצלם יש שני אלוהים. שני אלים, האל הטוב והאל הרע. ואנחנו איננו מחלקים בין שתי הרשויות. האל הטוב והאל הרע, האלוקים הוא אחד. השם אחד ושמו אחד. ויהיה ויהי בוקר שני דברים נוגדים. יום אחד. כל אחד. טוב וברע. וכאן אנחנו חוזרים לימינו. גדלות אלוקית היא גילוי משיח. גילוי ישראל. היא גילוי נשמת העולם. רב אמנון הסבא, סבא זה זקן, אמנון הזקן, היה בעל אותה גדלות מיוחדת. ישנם הרבה סיפורים על המסופר שאותו ינוקה, בנו של רב אמנון הסבא, נפגש עם גדולי חז"ל בתהילם, היה מטייל איתם, הוא היה אדם אדיר. הם שואלים אותו, מי אתה? הוא משיב לגדולי חז"ל, רבי יצחק ורבי יהודה, אלה היו הגדולים. מי אני? אני בנונה. אמנונה אומר, ילד, מה הוא אומר? אבא שלו לא יודע לבת יום. נונה, נון זה דג. אני בן דג. נונה בארמית הוא דג. אתם כך וכך, ואני בנו של הדג הגדול. אמנונה. מה? אתם עוסקים בתורה? תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תורה שבעל פה היא המשך תורה שבכתב. נשארת מתוך קבלת ספרי קודש. היא המשך של כף דלת ספרי תנ״ך. כן? ואבא שלי, הדג הגדול, הוא שואב לא מתוך הקד, הוא שואב מתוך הים. וואי, איזה ים גדול. האדם, האדיר, רב אמנונה, סבא, אבא שלי, הוא יודע לזהות את הסודות האלוקיים של מילד שטותה אפילו. יש מדרגות רבות בימים אלה, דיברנו על הודעה לגבי אחד של משיח, שיש רשות להיכנס רק למי שברחי לגלות את ההפך. את האור ומתאמה, אור מחושר. וזה נפגש קצת עם מי? רב אמנונה. עכשיו אני מבין למה אוכלים בשבת דגים. במיוחד דג מלוח. למה? צריך למתק אותו. אשכנזים לא מבינים. אבל תאכל פעם דג, תאכל פעם דג מרוקאי. חריף כל כך. כל זה בשביל למתק. שור כוח. אלה דברים מופלאים, השורים האלה.